Асадна. Кен? Ма кидай лану лишоли тараф. Лама не цех лахшов аля шейлот. Ма и ашейла и карит, ша нахну цехим лишоль. Ну-ну, за шейла ло пшута. או שאנחנו כבר יודעים כל השאלות. או יש משהו שבאמת אנחנו לא יודעים וכדאי לברר. חייבים לברר. מהר.
כל הזמן להבין יותר לעומק איך לבצע את החיבור, איך בפועל לעשות את ה... לממש את העצות שלו בתוך העשירייה.
צריך לשאול את רב איך נכון... איך נכון להתפלל עבור החברים, איך נכון להתחבר, איך נכון להשפיע. איך, איך, איך.
בעצם מזמן הכל ידוע, כל התשובות, אני לא יודע מה יש לשאול.
לא, יש... שיש, השאלות שהחברים אמרו, זה שאלות שהתשובות אליהן לא ברורות. איך באמת להתחבר יותר, איך להגיע לתפילה... איך להגיע לתפילת רבים, משותפת, זאת אומרת... מה צריך לעשות יודעים, אבל תכלס איך זה יקרה, זה לא ברור. אבל זה שאלות שלא צריך לשאול אותם בעל פה, הם כל הזמן נמצאות בלב, הם מתחדדות יותר ויותר.
לשאול זה לקחת בהשאלה. זה אומר שאם אנחנו עושים מאמצים לחיבור בינינו, אנחנו יכולים ממש לבוא ולבקש מהרב כוח שיכול לחבר אותנו מעבר למה שאנחנו מסוגלים.
כן, השאלות זה משהו שהוא כל הזמן. איך אנחנו כל הזמן מעוררים עוד ועוד חיסרון. שוב ושוב חלקים באים לתיקון.
באמת לא יודע מה לשאול. מזל שקוקה ויהודה פה, הם תמיד שואלים בשבילנו.
מה אנחנו צריכים לשאול את הרב? כל, לא יודע, זה באמת שאלה טובה, כי כל פעם זה מרגיש משהו אחר שרוצים לשאול ורוצים לברר בהתאם לנושא. יש כל כך הרבה לשאול ואין מה לשאול שום דבר. אז
השאלה צריכה להיות כל הזמן ליישום של איך לממש.
איך אנחנו בקבוצה מגיעים לשאלה המשותפת, ההכרחית, שחייבים לשאול את הרב. מהי השאלה המשותפת, העיקרית שחייבים לשאול, שאנחנו לא מבינים? לא שכל אחד מביא שאלות אחרות. בשיתוף. בבקשה.
אני חושב שמתוך המאמצים שלנו להתחבר, אנחנו צריכים לשאול כל הזמן ולברר איך אנחנו מגיעים למגע הנכון, לקשר הנכון בינינו, כדי לייצב אותו ככלי. שהאור ייכנס פנימה, שהאור יעבוד.
איך קבוצה מגיעה לשאלה? השאלה המשותפת של הקבוצה היא תמיד על החיבור, תמיד על ה... עד כמה יש לה יכולת להתבטל. כלפי העליון שלה. לכיוון הזה הולכים.
אני לא מכיר מצב כזה. לא מכיר מצב כזה.
שאלה משותפת. השאלה המשותפת, מהי השאלה המשותפת ההכרחית של הקבוצה שאנחנו חייבים לשאול? השאלה המשותפת הכרחית של הקבוצה שאנחנו חייבים לשאול היא מהי השאלה המשותפת הכרחית של הקבוצה שאנחנו חייבים לשאול. זאת מה הבקשה המשותפת שלנו, מה השאלה המשותפת שלנו, מה החיסרון המשותף שלנו, מה התפילה המשותפת שלנו. זה אנחנו כל הזמן צריכים לשאול את הרב את השאלה הזו. ואני אומר שוב, אם זה דווקא, אני חושב שזה לא מגיע במילים, שזה מגיע מתוך איזשהו מצוקה, לא מצוקה, אלא כן, מצוקה פנימית, או זה צעקה פנימית, זה חזק הרבה יותר.
אין לי מושג, כאילו...
עברו
אין לי מושג, אני אומר. כאילו, איך אנחנו יכולים יותר לעשות לו נחת רוח?
כן, השאלה עצמה היא לא ממש ברורה, אבל אני חושב אולי אם אנחנו מתחקים אחרי הרב, לאן הוא מוביל את השיעור? שהוא מוביל, הוא הדבר כמו המגשר בין כולנו כרגע, בזמן השיעור, אז לפחות חיצונית. אז אם כולנו מתחקים אחרי הכיוון שהוא מוביל אותנו, שהוא מתווה, והוא כל הזמן גם מדבר על זה, למה לא לשאול דברים שהם מחוץ כרגע לעניין? זאת אומרת, אז במידה מסוימת יש לזה איזשהו כיוון כלפי השאלות שאמורות לצוץ בנו, שזה אומר, אם צצים בנו השאלות האלה והאלה והאלה, זאת אומרת שאנחנו בכיוון שהוא מתווה. ואם אנחנו עסוקים בשאלות אחרות, סימן שאנחנו באיזושהי זווית מהמקום שבו אנחנו אמורים להיות, משהו כזה.
בעצם כל השאלות שאנחנו שואלים את רב זה קלפטומניה. מנסים עם הרצון לקבל, לגנוב משהו מהקדושה.
נו, מצאתם שאלה לרב? לא כל כך. שאלה לרב זה נקרא מן. נכון? לא חשבתם על זה? נו, אז מה, אין לכם מן? רק רימותי. אישית או לקבוצה. כללית. נו.
אני רוצה לשאול בקשר לשאלות. לא, לא. מה עדיף לשאול את רב?
לא יודע.
שאלה שתשרת את החברים או שאלה שתשרת אותו? כי אם זה מן, אז איזה מין סוג של מן?
מה זה מן? לא אגיד. אני לא אגיד.
אז אני שואל, השאלה, עדיף שתלמיד ישאל שאלה שתשרת את החברים? שהוא רוצה...
אני לא מבין מה שאתה שואל.
אני שואל שלום, שאלה... את...
זה ששאלתי מה אתם רוצים כקבוצה לשאול את הרב, אני במילים אחרות בלבלתי אתכם, במקום לשאול מה זה, מה האמן שלכם.
אבל אין שאלה של קבוצה.
כי האמן, אז הייתם אומרים, האמן זה איך אנחנו מתגברים, איך אנחנו מתבטלים, הייתם כבר מדברים בצורה קלאסית כזאת, כן? ככה אתם ראיתם שאין שאלה. כן.
אני עדיין מחפש תשובה, אם אני רוצה לשאול שאלה, עדיף שאני אפנה אותה, שתשרת את החברים או שתשרת אותי?
לא יודע. זה שייך לאותה שאלה. אני לא יודע. רק שתבינו שאין לכם מה לשאול. לא. לפי השכל אין מה לשאול, לפי הרגש אין מה לשאול, מה שואלים לרב, לא יכולים לפרמט את זה מטעם הקבוצה. זה המצב שלנו. בסדר. 11, כן?
9.
9? דילגנו. נו, אתם רואים, אנחנו לא מתקדמים.
קטע מספר 9 מתוך תלמוד בבלי, מסכת בב המציע.
נו, תפתחו. כן.
אבדת אביו ואבדת רבו. של רבו קודמת, שאביו הביאו לעולם הזה, ורבו, שלימדו חוכמה, מביאו לחיי העולם הבא. ואם אביו חכם, של אביו קודמת. היה אביו ורבו נושאין מסעיו, מניח את של רבו, ואחר כך מניח את של אביו. היה אביו ורבו בבית השבי, פודה את רבו. ואחר כך פודה את אביו. ואם אביו חכם, פודה את אביו. ואחר כך פודה את רבו.
האמת שזה גם סודות התורה, אבל גם כן מתוך שולחן ערוך זה כך כתוב גם כן. זאת אומרת, יוצא שמתוך זה שהחיים רוחניים הם קודמים לחיים הגשמיים. בזה. הלאה. מה?
אם התלמיד, קבוצת התלמידים, לא משיגה רוחניות בטרם הרב מסתלק,
נו.
יש לה סיכוי?
ודאי שיש סיכוי. אם הם מחפשים ממש קשר עמו, אז למה לא? כי קשר נמצא. ומצדו תמיד נמצא. ומצדם לא. זה שאדם מסתלק מהעולם הזה, זה נפסק הקשר הגשמי. מה שייך לקשר רוחני, כמו שמישהו נוסע לאיזה מקום בעולם ואין לך עמו שום קשר, זה נקרא כמו שהסתלק ממך. נו ומה? זה אותו סוג הקשר. כן?
כן, אבל בטרם יש השגה, איך יש הדרכה נכונה, אם הרב מסתלק, אז מה, איך לא מתבלבלים, איך הם לא...
רצוי שוודאי להיות בהשגה, ובלימוד פה אל פה אפילו, לפני שרבו מסתלק, אבל זה כבר לא שייך לנו. מתי שכן, מתי שלא, זה תלוי בנו? לגמרי לא. זה תלוי, כמו שארי כותב, כן, שאם, לא, הוא אמר קודם גם כן, מה הוא אומר, שאם הייתם צריכים אותי ממש, לא הייתם מסתלק מכם. אבל אם תרצו פעם ותהיו זקוקים לי, אני אבוא וילמדכם. איך תבוא? אתה כבר לא, איפה? אתה כבר הולך למות. אז אין לך עסק בנסתרות. אתה לא יודע איך. אז לא להסתכל על הקשר הזה הגשמי שהוא היחידי שיכול להתקיים, אבל בכל זאת לפי קטנותם של התלמידים, אז ודאי שהם צריכים קודם את הגשמיות, בלי זה קשה מאוד, בלי זה קשה, הרבה יותר קשה ודאי להשיג קשר ש המורה לא נמצא פיזית משהוא נמצא. אני מודה לך. אני מודה בזה. זה באמת אחרת. כן. אבל מה לעשות? גם זה וגם זה צריך להיות כך וכך. כן, אל תתנו לו מיקרופון, אל תתנו. בסדר, בסדר, נו.
אני, יש לי הרבה שאלות לגבי, לדוגמה, תפקיד כמו שלי, תפקיד טכני, שאני עובד מול הרב, בשאלות ובירורים טכניים. איך לדעת, חלק מהבירור זה איך לדעת מתי להתייחס, נגיד, למה שרב מבקש, או דברים כאלה, במסגרת של תלמיד ורב, או במסגרת של טכנית שפשוט שובד ובעל הבית.
להשתדל לעשות רצון של הרב, אם זה אפשרי. ולהסביר לרב מה היכולת הטכנית, שיכול להיות אי אפשר לבצע מה שהוא דורש, אלה או בצורה אחרת. אבל בכל זאת זה חייב להיות במצב שאני לא מכניס את הרצון שלי, אלא רק את הידיעה שככה לעשות יותר טוב, ואז אני מסביר. משתדל בכל זאת לעשות מה שנוח ומה טוב לרב, כדי לעשות משהו עד כמה שקרוב למה שהוא רוצה, למה שהוא חושב, להתלבש במה שהוא ולא במה שאני.
נגיד אצלנו אפילו במחלקה יש הרבה מאוד, לפעמים הרבה מחלוקות, לדוגמה משהו שרב מבקש לעשות, ואנחנו מתחילים סוג של להתווכח מה נכון. יש גישה אחת שאומרת פשוט תעשה כמו שרב מבקש בעיניים סגורות, בצורה כזאת של, כאילו, ככה, פשוט מה שרב אומר, תעשה, ואחרי זה תראה שזה יהיה נכון. ויש גישה השנייה אומרת, לא, זה יהיה תוצאה פחות טובה, ואז לא יודעים אף פעם, זה אפילו בינינו, בין החברים קורה. האם יש איזשהו כללים, האם אפשר לדעת מתי ואיך למדוד את ה...
לא יכול להגיד. לא יכול, כי זה עניין של זה שיהיה גם כן לטכניקה. אבל... נגיד, אני לא התווכחתי איך שעשו כאן מזוג, כן? כי אמרו אין מה לעשות, התקרה היא נמוכה, מספר אנשים גדול, וכו' וכו', מה שיהיה יהיה. אז הסכמתי. אמנם שאני בכל זאת חושב שאנחנו צריכים להוסיף כאן איזה מסכים כאלה, שהרוח לא ייפול על האדם שהוא ממש... אני חושב שצריכים כאן להוסיף, בפיזור האוויר, כי אנשים ממש סובלים. אצלכם יש נטייה מאוד פשוטה, אתם רוצים לעשות איך שטוב, איך שנוח, איך שצריך להיות. ואני חושב שצריכים לעשות איך שזה נוח וטוב לאנשים. ואתם רוצים ככה להעמיד במרכז, מה רציתם לעשות? במרכז העולם למטה, רציתם לעשות את הקונסול שלכם. נו, המקום לציוד שלכם, עם המיקסר, עם הכל, ועם אדם שיושב כאן במרכז. אתה זוכר את זה או לא? אני זוכר. אתה מתאר את זה להיום? איך, אם זה היה ככה? מה זה היה? אז אני התווכחתי ואמרתי לא, אלה דווקא שם בפינה. אנחנו רוצים לעשות כאן כל מיני כאלה רמקולים גדולים. אמרתי לא כאלו, אלה שיהיו תלויים וכו' וכו'. עד היום אני נלחם איתכם על הרמקול הקטן שלי. שאני אומר, קטן צריך להיות ועל העמוד תלוי, ולא שכל אחד נתקע בו וכן הלאה וכן הלאה. יש לכם את הגישה כזאת שאנחנו עושים, זה חייב להיות באמצע. לא. אותו דבר עם כל הדברים האלה שנמצאים כאן. אלו ואלו ואלו, כל מיני. לא צריכים להיות בולטים. אפשר לעשות את זה בצורה מאוד מאוד קטנה, כזאת נסתרת. רק על זה בדרך כלל הוויכוח. לא יותר מזה. אז תשתדלו להבין אותי. זה הכל.
שאלה אחרונה, אפשר להפריד... יש דברים שרב מבקש שהם במסגרת טכני בלבד, או שתמיד מעורב בזה איזשהו פוטנציאל רוחני שקדם
לא,
את התלמיד?
לא, מצדי אין שום פוטנציאל רוחני, אני מבקש לבצע עבודה טכנית. לא? כמו שעכשיו אני אומר, תעשו שיהיה נוח לאנשים, אני רואה שסבלים, יושבים ככה או משהו, צריך לעשות את זה.
ואם אני ממש ממש מתנגד, טכנית למשהו שאתה מבקש, מה אני
אתה צריך להגיע עם עוד כמה אנשים ולהסביר, ואם זה אני חושב שאני יכול להבין מה שתסביר עולה. ואז אני אסכים.
אני בתוך עצמי, מה אני צריך לעשות? אני יכול להתייחס לזה בתור הפרעה?
לא, למה הפרעה? אם אתה חושב טכנית שאני לא צודק, אז תבוא ותסביר, כי סך הכל לא יצא מזה דבר טוב. אתה לא יכול ללכת נגד חוקי הטבע. אתה רוצה להסביר לי שבמקרה כזה חוקי הטבע הם כאלו. נגיד עכשיו, יש איזה הד יותר גדול ממה שהיה קודם. אני רואה את זה, אני מרגיש את זה, אני מבין את זה, ואני מודה שאתה אמרת על זה קודם ואתה צודק. ובכל זאת אולי צריכים למצוא איזה פתרון. כי זה הרבה יותר נוח ממה שאני כל הזמן צריך לדבר ככה לתוך המיקרופון. זה מאוד מגביל אותי. אני ככה... נו, תשאל אותה, ואני כל הזמן, לא, הרבה יותר נוח כך. וגם כן לא רואים כמעט שיש עליי משהו, נכון? או שחור וזה. צריכים לחפש, אבל אני אומר לך, אתה תעמוד על עצמך, אני לא נגד, אני בעד דווקא, כך מבררים את הפתרון. חבר'ה, אני לא יודע מה לעשות, כי אנחנו נמצאים מול הזה. תתאפקו קצת, בסדר? איפה?
נקרא קטע קצר מתוך איגרת למתת, בהקשר של מה שדיברנו מקודם, אני אקרא, זה בכתבי בעל הסולם, עמוד 735. מה נעשה מכאן ואילך, ויומר האריזל, קטע קצר אני קורא. מה נעשה מכאן ואילך, ויומר האריזל, תאמר לחברים משמי, שמהיום והלאה לא התעסקו כלל בחוכמה זו שלימדתי, כי לא הבינו אותה כראוי. ואומנם ערכו לבדו, יעסוק בה לבדו, בלחישה, בסתר. ויומר, מוארי כהן, וכי חס ושלום אינו תקווה? ויומר, אם תזכו, אני אבוא לכם ואלמדכם. ויומר לו, איך תבוא ותלמדנו, אחר שאתה נפטר עתה מעולם הזה? ויאמר לו, אין לך עסק בנסתרות, איך תהיה ביאתי לכם וכו'. ותכף נפטר לחיי עולם הבא.
זהו, אז לא לדאוג לקשר, לדאוג לחיבור. דרך, קשר הוא דרך החיבור. הלאה.
11. מתוך מכתב מאליהו. חסרון הכרת ההתבטלות לעומת רבותינו, זהו שורש כל חטאת, ותחילת כל חורבן, רחמנא ליצלן. וכל הזכויות לא ישבו לעומת שורש הכל, שהיא אמונת חכמים.
זאת אומרת, כל מה שכתבו בכל הספרים שלנו הקדושים, שאנחנו מקבלים, לומדים אותם, המקורות האלה, אם אנחנו ממש לא מתבטלים, אנחנו מרגישים שיש לנו בנו משהו שאנחנו לא רוצים לקיים, לא מסכימים, צריכים לשים על זה לב, כי זה באמת מקום לחורבן. האדם יכול להסתובב סביב איזו הפרעה קטנה ללא, שלא נמצא בהסכמה, ועד שלא יבטל אותה, לא ייכנס פנימה. מה?
קריס מניו יורק שואל, האם אנחנו יכולים ללמוד ממקורות אחרים, כמו חמישה חומשי תורה, עץ החיים של ארי, האם רב רואה בזה תועלת?
אני רואה תועלת מכל המקורות הקדושים, חס ושלום, שאני יכול להגיד, מי אני שאני אגיד שלא, כולל תלמוד בבלי ומשניות ותהילים, ובכלל כל התנך, ודאי שכן. אלא אם תשאל אותי, מהספרים שכתבו לאחר החורבן ועד זמננו, אז יש הבדל, וגם כן הם כולם קדושים, רק הם נכתבים כבר בעברה כזאת, שיכול להיות שהתלמיד שלא נמצא בהשגה רוחנית יכול להתבלבל. כן? גם בספרי מוסר שכתבו גדולי המוסר, אז צריכים להבין אותם מה שהם כתבו, ולא העמך מבין אותם אחרת. זה העניין אחד, והעניין השני ש כל המקורות, ממש כל המקורות דושים. עכשיו השאלה היא, אם אתם תתחילו לקרוא, מי אתם שאתם יכולים לקרוא חומש ולהבין אותו נכון? אתם נמצאים כבר בהשגה מה שכתוב כאן? תקראו זוהר ותראו מה זה נקרא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, על פני 200 דפים בפרשת בראשית בזוהר, עד כמה שאתם מבינים את זה או לא. אז מיד שם מתחיל מאבא ואמא וארי חמפין וכן הלאה. זה נקרא בראשית ברא אלוקים. והאם אתם רוצים סתם לקרוא סיפור יפה, כמו שהוא יוצא בלי הפנימיות שלו, נו בבקשה. אבל לקרב לאמת זה לא יקרב אתכם. לכן היה עניין גדול שאי אפשר לכתוב מה שלומדים בעל פה. שלא היה, לא, לא היה כתוב. והיו לומדים בעל פה. לומדים בעל פה, זאת אומרת, לפי השגה הפנימית. כך היו לומדים את התורה. מה?
דימיטרי ממוסקבה שואל, כולנו שומעים את הרב בצורה שונה. זה בסדר?
זה בסדר. כל אחד לפי לפי השורש נשמה שלו.
איך לעבוד עם זה בעשירייה?
בעשירייה חייבים לא לשמוע את הרב, אלא חייבים להביא את עצמנו לחיבור מעל כל הדעות. מעל כל הדעות, אתה, אני והוא והוא, עשרה אנשים, כולם הבינו בצורה שונה את המורה שלנו. יפה מאוד שאנחנו מבינים מה כל אחד שומע, ומה כל אחד מבין, וכמה שהוא שונה מאחרים. טוב מאוד. אני אומר לך, אנחנו לא הולכים עכשיו להגיע לדעה אחת. אנחנו מגיעים לחיבור אחד, מעל עשרה דעות. זהו, וכשאנחנו ניכנס לרוחניות, אנחנו נראה עד כמה שעוד יותר מזה יהיו לנו הבדלים. עוד יותר. וזה הכל יהיה בסדר גמור. כי במערכת הכללית כל אחד מאיתנו צריך לעשות עבודה אחרת ומתוכו, ולכן בשבילו זה יקרה ככה ובשביל לי זה ככה, כל אחד עם, זה ריבוי מה שהוא אומר לנו במחלוקות וריבוי הדעות והבחנות ותפיסות, מה שיש בכל אחד לעומת האחרים. מצוין. אנחנו לא הולכים בחיבור בינינו בקבוצה שיהיו כולנו דומים כמו, לא יודע, כמו, אין דבר כזה בכלל דומה בטבע. בטבע, אם יש שניים, זה כבר לא אחד. אלא לפי מה? לפי דעות. זאת אומרת, שאנחנו מתחברים למטרה אחת. במטרה אחת, אנחנו שם מחוברים יחד. אבל כל אחד עם, עם התפיסה שלו, עם הבנה שלו לחוד. זה מאוד חשוב. לכן זה, אל תתבלבלו, גשמיות עם רוחניות. זה חמור מאוד, אם אנחנו רוצים, אם זה נגד המורה, זה משהו אחר. אבל זה, אם זה בעד, אבל כל אחד מבין אחרת, בסדר גמור. זאת אומרת, לכל אחד יש דרך אחרת כביכול למטרה, מצוין. רק מטרה אחת, בה אנחנו מתחברים. כן.
התשובה אמורה, אתה אומר, כאילו כל אחד הבין משהו אחר, התשובה צריכה להיות מעל ההבנה הזאת של כל אחד. היא אמורה להיות בנויה מתוך כל מה שכולם הבינו.
נכון, ולכן היא תהיה רוחנית מדרגה יותר עליונה.
כאילו כל אחד הבין חלק ממה שאמרת, וצריכים לקבץ את זה לתשובה אחת.
כן, תתאר לך שיש לך נגיד בארץ 20 מפלגות, וכל אחד נשאר בידיעה שלו, אבל יש להם מטרה אחת. והם חייבים להתחבר במטרה אחת, כי בדרגה יותר עליונה הם יכולים להגיע לקונצנזוס כזה. אני לא יכול ככה. לא, אנחנו נקרא קצת ואחר כך נמשיך. 12. מה? בקשר למחלוקות תקרא, שיהיה מוקלט.
כתבי בעל הסולם, מאמר החירות, עמוד 425. עמוד 425, מאמר החירות, טור ב' למטה, כותרת, הביקורת כגורם הצלחה, אי הביקורת כגורם להתנבנות. כתבי בעל הסולם, עמוד 425, טור ב' למטה. הביקורת כגורם הצלחה, אי הביקורת כגורם להתנבנות. יש להוסיף עוד על האמור, כי המציאות מציעה לעינינו הופכיות קיצונית בין הדברים הגופניים, לדברים שבדעות והשכלות בנושא הנידון. כי עניין האחדות החברתית, העשויה להיות מקור לכל עושר ולכל הצלחה, נוהג בייחוד רק בין הגופים, וענייני הגוף שבפני אדם, שהפירוד ביניהם הוא המקור לכל פורענות ומקרים רעים. אולם עניינים שבדעות והשכלות, ולהפך, מקצה אל הקצה, כי האיחוד ואי הביקורת נבחן בהם למכור כל הכישלונות, והמפריע את כל ההתקדמות וכל ההפריה השכלית. כי השגת המסקנות המוצלחות עומדות בייחוד על ריבוי המחלוקת והפירוד, היוצא והמתגלה בין הדעות. שכפי ריבוי הניגוד והסתירה וגדלות כוח הביקורת, כן מתרבה הדעת והתבונה. והעניינים נעשים מוכשרים להתברר ולהתלבן ביותר. וכל כישלונה והתנבנותה של התבונה אינה באה רק ממיעוט הביקורת ומיעוט המחלוקת שבענייניה. הרי הדבר גלוי לעיניים, אשר כל בסיס של הצלחה גופנית הוא שיעור האיחוד של החברה. והבסיס של הצלחת ההשכלה והדעות הוא הפירוד והמחלוקת שבהם.
מובן לנו מכאן עד כמה שהאנושות זקוקה לשיטה הרוחנית כדי לחבר את עצמה למערכת אחת. כי כמה שאנחנו נתקדם ונתפתח, המחלוקות, הריבוי דעות, ניגוד הדעות, הם עוד יותר ויותר יעלו, יתגברו, יתאחו, ולא יהיה ברירה אלא להיכנס למלחמות שאין בזה גם כן שום פתרון. כן? או שאנחנו צריכים ללמוד איך להתחבר, מעל כל פשעים תכסה אהבה, היינו שיש הבדלים גדולים, ואנחנו לא מוחקים אותם, ריבוי דעות, באמת פלורליזם האמיתי, ולא כמו שהיום ש... שלא מסכימים, זה ממש זה צחוק מדמוקרטיה ופלורליזם, מליברליזם, מה שנעשה, כן? שזה מתגלה שזה הפוך, שזה הכל האגו פנימי המסריח, ושיכולים לעשות קשר בין כל הדעות המנוגדות וריבוי דעות כמה שיותר, זה הכל טבעי לאגו המפותח שבאנושות, ויפה מאוד, ויבוא עוד יותר ריבוי הדעות, וכולם אפשר לחבר רק שיודעים איך לחברם בנקודה אחת המשותפת, ולא שכל אחד הוא נמצא באיזה משיכה על עצמו. צריכים להסביר את זה לנשות יותר ויותר, ונקווה שאיכשהו לפחות הבינו שפתרון הוא לא בזה שמישהו אחד מנצל את השני, כי אין בזה שום פתרון. פתרון הוא דווקא בריבוי וחיבור מעל הריבוי, וכמה שיש הבדלים גדולים יותר, וכמה שיש יותר הבדלים לפי כמות ולפי האיכות, אז החיבור אחד שמשיגים הוא יותר עוצמתי, יותר גבוה. ואנחנו לא מבינים את זה, איך זה, אז מה זה נותן לי את החיבור הזה באחד? אנחנו משיגים את האלוקות, אנחנו נכנסים למושג הזה אחד, ושם באמת כל אלו השינויים משלימים זה את זה, ובונים את המושג הזה אחד, את המצב שבו אנחנו נכנסים. ושם לפי השכל ורגש שלנו החדשים, אנחנו רואים שזו השלמות. כמו שבגוף שלנו, כמה ישנם מערכות, הן מנוגדות לזה, לזה וזה, לזה וזה, וכמה בגוף שלנו ישנם מזיקים כאילו, בקטריות למיניהם וכו' וכו'. הכל פועל בגוף הבריא בצורה הנכונה, ומאלפי אלפי ואין סוף מי יודע איזה מערכות, אנחנו דווקא בגללם שהם מנוגדים, אבל נמצאים בקשר אחד, אנחנו קיימים. בדרגות דומם, צומח וחי, זה קיים מצד הטבע בצורה הנכונה ההכרחית, אנחנו צריכים להעביר על עצמנו בכוח, בבחירתנו, את המושג הזה של אחד, של הקיום על פני ניגודיות, בהכרתנו. לא פשוט, אבל אתם רואים עד כמה שחברה האנושית היום זקוקה לזה. זה ממש מתגלה כדבר הנחוץ, הנדרש. צריכים לעסוק בזה יותר ויותר, ולהשתדל לפתוח את זה בכל מיני מאמרים, שיעורים, וכך לקדם את זה. כי אף אחד לא יהיה צודק. היה אובמה, עכשיו טראמפ, אחר כך עוד מישהו, אחר כך עוד מישהו, זה פקיר לשעה, זה שום דבר, זה לא יעזור. אלא חייב להיות חיבור בין כל המנוגדים. זאת אומרת שאנחנו לא עבור זה ולא בעד זה, רק עבור החיבור. כן.
האם לא משתמע מהקטע הזה שגם לגיטימי שתהיה ביקורת על דברי רב?
בבקשה? אני פעם אמרתי שאסור לבקר אותי? לא, בבקשה. במה? בבקשה, בבקשה.
למשל, במה שנוגע לענייני העולם הזה. זאת אומרת, לא...
אני מבין.
כן.
אבל תסביר לאחרים. אני, אותך אני מרגיש, אבל תסביר לכולם.
אתה הרבה פעמים אומר שקבלה זה מתעסק בעניינים, לא בענייני העולם הזה, אלא בענייני העולמות העליונים.
והפצה? ולהביא את העולם הזה לדרגה הרוחנית זה לא עניין שלנו?
כן, אבל אז זה כבר נוגע לעולם הזה, ואז יכול להיות שיש ביקורת. זאת אומרת, לא תמיד, נניח, אדם לא תמיד יסכים עם מה שרב אומר בנוגע לעניינים ארציים.
אני מבין אותו.
אז מה עושים עם הביקורת הזאת?
משתדלים להסביר למה אנחנו חושבים כך. קודם כל, למה בכלל יש לנו עניין בזה? היו שנים רבות שאנחנו לא היינו נוגעים לעולם הזה. ממש לא היו נוגעים. אלה במיוחד התחלנו לדבר שהמשבר התחיל להתגלות. משבר באירופה. אחר כך משבר פיננסי לפני 2008. ועוד ועוד ועוד. זאת אומרת שמתגלה בעולם שלנו, כמו שבעל הסולם כתב ורבה שמר, שהעולם הזה הוא כבר נמצא בימות המשיח. שאם אנחנו חיים כבר בימות המשיח, אז מערכות החברתיות הן כבר מתחילות לנוע לקראת הקיום החוקים רוחניים. הם לא נכנסים לרוחניות, אבל לקראת זה כבר מתקדמים. זאת אומרת, בהתאם לאיתנו אפשר להגיד שהם נמצאים בלא לשמה. צריכים להיות בלא לשמה. ולכן יש לנו מה להגיד. אני לא בעד, כבר אמרתי היום גם כן, מה, אני בעד אובמה? לא. אני נגד בעד טראמפ? לא. אני הולך עם התפתחות האנושות, כן? ואז אני במי שיותר קרוב ובמי שאתם, בהתאם להתפתחות הזאת, אני כביכול בעדו. אבל רק בגלל שההתפתחות היא כזאת. ולא משום דבר אחר.
אני מתכוון גם אם לי כתלמיד יש לי ביקורת על מה שאתה אומר.
ודאי שיש.
מה אני עושה עם זה?
אני מבין שיש לך ביקורת, אני מרגיש את זה, אפילו שלא היית מדבר. מה אתה עושה עם זה? תנסה, אם אתה תלמיד שלי, לברר למה הרב שלך חושב אחרת ממך. על מה הוא מתבסס? מה הוא נולד בצורה שהוא ימיני ואתה קצת שמאלי ועוד משהו שיש בינינו ההבדל מאיפה זה נובע הסתכלות שלו אם הוא כולו נמצא בקבלה בחוכמת הקבלה אז כנראה שהוא חושב כך גם כן מתוך חוכמת הקבלה אז כדאי לך לברר למה חוכמת הקבלה חושבת כך ולא אחרת
תודה.
למה בעל הסולם היה בעד מדינת ישראל, שכתוב היה אפילו אצלו על הסכין, סכין של שבת, מדינת ישראל, שזה ממש, זה היה פסול בעיני כל העולם החרדי. אבל אתה בתור תלמיד, אם אתה רוצה להיות תלמיד, אז אני ממליץ לך לברר למה יש לי דעה כזאת. אני לא ממליץ לך לברר למה אני אוהב גבינה כזאת ו ו ו ו ו ו ו ו וצ'יפס כזה ו ו לא יודע מה שם. זה קפה כזה דווקא, זה עניין של טעם, טבעי, גופני. אבל עניין של דעות, כדאי לדעת. כי אין לרב דעות ששייכות לעולם הזה ללא שהם שייכים לרוחניות. אין דבר כזה. בכל זאת זה משהו ששייך. חוץ מהדרגות דומם צומאי חי. שבהם הוא אדם רגיל. אפילו יכול להיות יותר גרוע מרגיל. ממש כך. דומם צומאי חי לא שייך לדרגת המדבר. דרגת המדבר זה משהו אחר. זה למעלה מהדעת, זה בכלים רוחניים שאין לאף אחד. שם זה משהו אחר מתרחש.
תודה.
אל תחזיק בפנים, תברר. אנחנו, בכל זאת אני רוצה להגיד, אנחנו עוברים תהליך. כל האנושות עוברת תהליך גדול מאוד. ועכשיו אנחנו מגיעים לתקופה מאוד מיוחדת, שמתגלה קצת יותר את השקר, מה שיש במפלגות, במערכות מדיניות, לא רק אצלנו, בכלל בכל העולם, בפוליטיקאים, בכלי תקשורת במיוחד, עד כמה שהם ממש מכורים לתמורת כסף, הכל עובד. אנחנו עכשיו מגלים את הדברים האלה, שממש קריסת המערכות הליברליות, שכל כך היינו חושבים, כולם היינו חושבים, שדווקא זה דבר אמת. אנחנו שכחנו רגע לדבר אחד, שבתוך כל מה שאדם עושה, ביסודו נמצא האגו שלו. ולכן יש לך תוכניות יפות מאוד, אתה רוצה לטובת האנושות, בסופו של דבר מתגלה שהכל זה רק לטובתך. כי אתה, אני אומר סתם למישהו, כן? לכל אחד. כי אתה פועל מתוך האגו שלך. אם תתעלה מעל האגו שלך ותתחיל באמת להתקשר, אם כך, למדרגה יותר עליונה, שהיא באמת על מנת להשפיע, אז כבר אפשר לשתוק ולהגיד, אדם הזה, הוא פועל לפי עיקרון הרוחני. זאת אומרת, לא לפי האגו שלו. אבל אחרת, הוא כולו בתוך זה. כולו בתוך על מנת לקבל. הוא אפילו לא מודע לזה. תראה איך שהם מדברים חברי כנסת. אנחנו רוצים אמת. כל אחד עולה על הדוכן, כל אחד צועק, הוא רוצה אמת. רק לכל אחד אמת משלו. וכל אחד זאת אומרת לעצמו. לכן, אני מבין את כל האלו. אבל עכשיו העולם מגלה שכל זה שקר. וגילוי הזה הוא גילוי מאוד חשוב. ובעיקר זה השקר התגלה עכשיו על, על הליברליות הזאת, אולטרליברליות, שהיה אפשר לעשות מה שבא לאדם חופש. זאת אומרת, תן לאגו לעשות מה שהוא רוצה. נו, תעשה ככה עם הילדים בבית, מה יצא לך? אותו דבר, בסופו של דבר אנחנו רואים שזה יוצא, אז תרחיב בתי כלא שהם יותר גדולים יהיה לך מהעיר, ותתחיל, לא יודע מה לעשות, תן לכולם תרופות נגד דיכאון וסמים, ואז על ידי זה, מה תעשה? לכן מתגלה השקר בכל הניהול הזה, וגם כן הניהול שהוא לא אחראי. לא אחראי. בא מישהו לארבע שנים הולך, עוד משהו לארבע שנים הולך. נו, ומה? מה תועלת? איך זה יכול להיות ליברליות? אתה רואה מה שקורה עם ליברליות? רק תסתכל מה שהם עושים. הורסים, שורפים, שוברים, הכל יותר גרוע מהאלו, מה שקורה בשטחים, מה שקורה בהתפרצויות, התפערויות, סטודנטים, אנשים מלומדים, אנשים אינטליגנטים כאלה, תראה איך שהם יוצאים לרחוב, תראה באיזה צורה הם עושים את זה. מי עומד אחרי זה? איזה כוחות? מי משלם עבור זה? אתה יודע כמה זה עולה, כל דבר כזה? זה מיליונים. כל תהלוכה כזאת זה 200 מיליון, זה המון כסף. עם כל הארגונים, עם כל זה. אז מה, אז על איזה ליברליות אתה אומר? על איזה דמוקרטיה אתה אומר? ובכלל, זה מלכתחילה הדבר הזה הוא פסול. כי מה זה דמוקרטיה? שיש לנו ריבוי, מה ריבוי? ריבוי דעות? גם כן כל הדעות האלה הם מהפופיק, הם מהאגו. איך להתעלות מעל האגו ולהגיע למטרה אחת. אז אתה יכול להגיד שכן, זה יהיה דמוקרטי. אז כל הדעות יקפצו באמת למטרה אחת. שאנחנו לא יודעים אפילו מה זה. כי אצלנו זה לא, 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 לא נשמע. איך יכול להיות מיליארד דעות שונות, מנוגדות, כמו עכשיו אתה רואה את המפלגות עד כמה שהן מנוגדות. כן? וכולם בדעה אחת. כי כל אחד מבטל את עצמו למען החיבור. ואז רק בחיבור ובעלייה למדרגה העליונה, שם אנחנו מגלים מה שלא יכולנו לגלות בדרגה יותר תחתונה, שזה אפשר לחבר. איך? אני לא יודע איך. אבל זה מתחבר. זה ההבדל בין גשמיות לרוחניות. רק רוחניות היא יכולה כאן לעזור. ולכן אני זורם עם, עם ההתפתחות הזאת. ההתפתחות היא בכל זאת תתקיימנה. תתקיימנה. יכול להיות לא על ידי טראמפ, אז על ידי מלחמה, שקלינטון כבר דיברה בסוף, שעוד מעט אנחנו נכנסים למלחמת העולם. כבר דיברו על זה, תראה למה הגענו. אני, לכן זה שמתגלה עכשיו ההתפרצות הזאת מצד השמאל, אני רואה את זה כדבר יפה מאוד, זה גילוי הרע. זה גילוי הרע, זה חורבן לכל, לכל הליברליות ודמוקרטיות. אין דבר כזה. אין, כי זה הכל בנוי על השקר ועל האגו. לא. זה שאתה אומר יפה, אם ככה זה יהיה נכון. באידיאל זה עולה, זה באמת יפה. אבל זה לא מתקיים בצורה כזאת. לא. מפני שביסודנו האגו זה הטבע. אגואיסטית. טוב, הלאה חבר'ה.
קטע מספר 13 מתוך כתבי בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה, עמוד 31. עמוד 31 בכתבי בעל הסולם. מאמר תורת הקבלה ומהותה, טור א', כותרת סדר מסירת החוכמה. דיבור המתחיל לדרך המוצלחת. אז שוב, אנחנו בקטע מספר 13, בעמוד 31, בכתבי בעל הסולם, תורת הקבלה ומהותה. הדרך המוצלחת ביותר למשתוקק ללמוד את החוכמה, ולחפש חכם, מקובל אמיתי, ולציית לו ככל אשר ישים עליו, עד שיזכה להבין את החוכמה מדעתו. דהיינו, הבחינה הראשונה. ואחר כך יזכה למסירתה בעל פה, שהיא בחינה השנייה, ואחר כך להבנה שבכתב, שהיא הבחינה השלישית. כי אז יורש כל החוכמה ומכשיריה בנקל מרבו, וישאר לו כל זמנו להוסיף הרחבה ולהתפתחות. אמנם במציאות קיימת דרך שנייה, כאשר מרוב השתוקקותו הגדולה ייפתחו עליו מראות שמיים, וישיג בעצמו כל המקוריות שהיא הבחינה הראשונה. ואחר כך הוא מחויב אמנם לתרוח ולהתייגע הרבה, עד שמוצא רב חכם שיוכל להיחפף ולשמוע לו ולקבל החוכמה בבחינת המסירה פנים אל פנים, שהיא הבחינה השנייה. ואחר כך לבחינה השלישית. ומתוך שאינו נשמח לחכם מקובל מתחילתו, באים לו ההשגות ביגיעה גדולה, התופסים זמן רב, ונשאר לו זמן מועט להתפתח בה. או יקרה לפעמים שהשכל יבוא לאחר הזמן, כמו שכתוב, וימותו ולא בחוכמה, והם 99% אשר נקראים אצלנו עיילי ולא נפקי, ודומים לפתאים והבורים שבעולם הזה, שרואים עולם ערוך בעיניהם, ואינם מבינים אותו ולא כלום, חוץ מלחמם שבפיהם. אמנם גם בדרך הראשון לא כולם מצליחים, כי מרביתם, אחר שזכו להשגה, זכה דעתם עליהם, ואינם יכולים להיחפף למשמעת רבם כפי הצורך, כי אינם ראויים למסירת החוכמה. ובמקרה זה מוכרח החכם להסתיר את גופי החוכמה מהם, וימותו ולא בחוכמה, עילי ולא נפקי. וכל זה כי במסירת החוכמה ישנם תנאים גדולים ועצומים, הנובעים מסיבות הכרחיות. ועל כן מעט מעט הם מה שמצליחים לישא חן בעיני רבם, עד שימצאו אותם ראויים לדבר הזה. ואשרי הזוכה.
טוב, זה נשמע קצת עצוב מאותם התנאים החמורים שכתב כאן, אבל זה מדובר על מורה ותלמיד שהוא נמצא במקצת רבו וחייב אז לציין לכל דבר. זה כמו שהיינו באנגליה אצל הסופי, כן, ואמר, אם אתה רוצה לבוא אליי ללמוד, רק תדע שאתה צריך לבוא אליי ולאהוב אותי, ככה כמו שאתה אוהב את עצמך, אתה חייב להגיע לאהבה כזאת בי. זה מדובר על הצורה נכונה, אישית, בין תלמיד למורה. אבל אנחנו מדברים על החיבור, ובחיבור כבר זה התנהגות אחרת, היא לא דורשת מאדם צורה אישית כלפי רבו, אלא במידה שהוא יכול ולומד איך להתבטל ולהתחבר ולאהוב את החברים, במידה הזאת סך הכל ביניהם, אז מתעורר היחס הנכון לרב. בסדר? אתם רוצים שוב סדנה או מה? כן או לא?
כן.
מה אתה? לא, אתה מבטל את זה. בסדר. נמשיך הלאה. אני לא רוצה לפי זה לתת שאלות. זה... נו?
14, מתוך המאור ושמש. קטע מספר 14. הנה חז"ל אמרו שפני משה כפני החמה, ופני יהושע כפני לבנה. והעניין הוא שהלבנה אין לה מעצמה כלום, אלא מה שמקבלת מהשמש. וכשהיא מתקרבת אל השמש לקבל ממנה, אז היא כנקודה קטנה מאוד, ואינה נראית לכל, וכמעט שמתבטלת ממציאות. ואחר כך, כשמתרחקת מהשמש, היא מאירה מכוח השמש שמאיר בה. כן, התלמיד צריך לבטל את עצמו כשהוא מתקרב אצל רבו, ויוכל רבו להופיע בו אור תורתו וקדושתו. על כן נדמה משה להשמש שהוא הדעת, ועל ידו נתגלה כל התורה, ויהושע ללבנה שמקבלת מן השמש.
אז באיזה מקום התלמיד מקבל את הידיעה, את הכל ה... כל מה שהוא מקבל מהרב, אם הוא מבטל את עצמו. באיזה מקום התלמיד מקבל כל הידיעות מרבו, אם הוא מבטל את עצמו? בבקשה.
דווקא במקום שהוא מבטל את עצמו, זה לא שהוא נשאר ריק, אלא הוא מתבטל כלפי משהו יותר עליון, ואת זה הוא רוכש. הוא מבטל את הדעה הקודמת שלו, האגואיסטית, אבל מתבטל כלפי דעה עליונה יותר, ושם הוא חי.
ובביטול הזה הוא מכין מקום למאור המחזיר למוטב שיעבוד.
במקום שמתבטלים, במקום שאפשר להיות למעלה מהרצון, דבוקים בעליון.
מקום אותו מקום, לא מסירים כלום, זה בשביל לקחת אפילו שיעורים הראשונים, מדובר אותו דבר, כל עניין לשמוע.
במרכז של הקבוצה הוא מקבל את זה, במקום שבו כולם נמצאים יחד, הביטול מאפשר לו, זה כמו כרטיס הכניסה לשם, ושם הוא מקבל את הידיעות מרבו.
ברור, זה תלמיד מבטל את עצמו כלפי הרב בזה שהוא הולך להתחבר עם הסירייה מעל כל דעה או כל התנגדות שיש, לא משנה, מתחברים בלב אחד.
אז
מקום זה רצון. אז רצון זה מעל הדעת. יכול להיות מקום שבו אפשר לקבל רוחניות.
הרי אנחנו מעלים מן. מן זה כלי, זה חיסרון. אז התשובה, המד מתקבל בכלי המן.
בדיוק בנקודת הביטול, בנקודה שאין אני, שם יכול לשמוע משהו מההשפעה, בנקודה שביטל את הקבלה לעצמו.
שנקודת הביטול הזאת זה הנקודה המשותפת בינו לבין הרב, ושם זה, בשטח המשותף הזה, שם זה מתגלה.
כן, שאם אני נמצא בתוך הכלים הטבעיים שלי, אני לא יכול לגלות את ההשפעה, אני מגלה צורת העולם הזה. ואם אני יוצא לתוך החיבור, בתוך האסיריה, האדם יוצא מעצמו, זה נקרא שביטל את הצורה הקודמת, אז הוא מרגיש צורה עליונה, העולם הרוחני.
כן, וזה המקום, אותו מרכז אסיריה, אותו המקום שבו כולנו מחוברים, שם אנחנו בסופו של דבר מקבלים מערב. שיעור קבלה.
מקבלים באותו מקום שאנחנו מצליחים להתבטל בו ביחד. ויש שם חיבור בינינו.
כן, אדם מחליף רשימו ומגלה לו ממדרגה יותר עליונה איפה שהוא נמצא עכשיו.
אדם אחד פרטי לא יכול לקבל מהרב שום דבר. רק חיבור בין חברים. רק שם אפשר לקבל את הידיעות מהרב.
ברצונות של החברים, שבשביל זה בכלל... זה מה שמאפשר להתבטל, כי אם אתה רק מתבטל ואין לך משהו אחר להתקלל בו, אז איפה יכול להיות לקבל משהו מהרב? למה צריך בכלל לקבל משהו מהרב?
הכל לפי השתוות הצורה. עד כמה שאדם מסוגל להיות בביטול כלפי רצונו ולהתקלל ברצון של האחרים או של הרב, בהתאם להשתוות הצורה הוא מסוגל לקבל משהו.
כן.
בנקודה הזאת של השתוות הצורה שביטל את עצמו ויכול להידבק ברב,
נראה לי שאולי במקום הזה שנקרא אמונה למעלה מהדעת, שהוא בכלל לא מרגיש שהוא מקבל את זה בכלל בכלים שלו.
קטע מספר 15, קטע מספר 15 מתוך ספר תפארת שלמה על מועדים. לבאר על פי המשנה במסכת אבות, חמישה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי, הוא היה מונה שבחם. ולכאורה צריך להתבונן בדבר זה. רב גדול ונשיא הדור כרבי יוחנן בן זכאי, אשר היה חי 120 שנה, לא יהיה לו רק היי תלמידים, אלא הוא היה המנהיג לכל ישראל. רק באמת היו לו כמה, אך החמישה תלמידים הללו היו נמוכי רוח ושפלים בעיני עצמם, ולא היו יודעים כלום ממעלתם. לכן דווקא הוא היה מונה שבחם, והם היו עיקר מכל התלמידים שיהיו ראויים לקבל ממנו. כי עיקר הכנה לקבלת התורה היא השפלות להיות בחינת מקבל. כמו שמבואר בשם הרב הקדוש מורנו משה לייב מסאסוף זל, על פסוק, האיש אשר נמצא הגביע בידו, הוא יהיה לי עבד. כאשר דרך הגביע, שהוא כלי המקבל, צריך להיות עומד למטה מכלי הנשפח ממנו לתוכו. כי אם הוא עומד למעלה, איננו יכול לשפוך בתוכו. כן התלמיד, צריך להיות שפל בדעתו נגד הרב המשפיע לו, ואז יהיה ראוי לקבל ממנו.
טוב, זה לפי אותו הכיוון שהיה קודם. הלאה.
קטע מספר 16 מתוך כתבי בעל הסולם, שמעתי קוף ה', ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ. על ידי התדבקות בתלמידי חכמים, יכולים לקבל איזה אסמכתה. היינו שרק התלמיד חכם יכול לעזור לו, ולא שום דבר אחר. אפילו שיהיה גדול בתורה. גם כן נקרא עם הארץ, אם לא זכה ללמוד מפי השם. לכן מוכרח האדם להיכנע לפני התלמיד חכם, ויקבל על עצמו מה שהתלמיד חכם יושיט עליו, בלי שום ויכוחים, אלא בבחינת למעלה מהדעת.
יש חכם שיודע מה שכתוב, ויש חכם שהוא יודע איך להשיג את האלוקות. זה הבדל. כן? אז כלפי מה שכתוב, אתה יכול ללמוד ממנו, עם השכל שלך, וכלפי מי שעומד להשיג את האלוקות, שם חייבים להתבטל. בסדר? אנחנו סוף סוף מבינים מה זה נקרא להתבטל לערב? כן או לא? מי יודע כבר? נו? והיתר לא? אז לדון על זה. אז איך אנחנו מתבטלים כלפי ערב? שוב, מה זה ערב? מה זה ביטול? בשביל מה ולמה? ומה אני עושה עם הדעות שלי, עם מה שאני אוהב, לא אוהב אותו וכן הלאה. בבקשה. קדימה.
איך מתבטלים כלפי הרב? צריך לראות ש... בעצם זה ההזדמנות, הפתח יציאה היחיד שלך בחיים, שהוא היחיד שמכיר את הדרך, וכל המחשבות שלך הטבעיות והאגו וההתנגדות, מה שיש לך. כלפי מה שהוא אומר, זה ככה האגו שלך מרגיש. והפתח יציאה שלך היחיד, זה דרך ההתבטלות כלפיו.
נו, כמו כל דבר שבחיים אתה רוצה ללמוד ממישהו, לקבל ממישהו, אתה צריך להתבטל כלפיו. כלפי השגה רוחנית, על אחת כמה וכמה, אתה חייב להתבטל כלפי מי שמוביל אותך להשגה, מי שמוביל אותך ללוקות, מי שמוביל אותך דרך ההשגה שלו להשיג את הרוחניות.
להתבטל כלפי הרב זה ללכת בדיוק בצעדים שהוא דורך ולרצות להיות כמו, וזה יכול להיות רק במידת ההתקשרות שלנו אחד עם השני וההכנעה המשותפת שלנו אליו.
לא חושב שאפשר להתבטל כלפי הרב בזמננו, מקסימום שאפשר להשיג זה חסידות. ההתבטלות מתחיל מהקבוצה דווקא, מהסירייה.
תראה, מה שבטוח עוזר או בכלל הכרחי לסיפור הזה, זה קודם כל להרגיש את הפער הגדול וההתנגדות המאוד מאוד גדולה הפנימית בין איפה שאני נמצא לבין מה שהרב או המדרגה הבאה, או לא משנה איך נקרא לזה, מבקשת ממני להיות בו. קודם כל צריך שיהיה את זה.
מתבטלים כלפי הרב בזה שמתאמצים להתחבר בינינו.
אני גם מאוד מפחיד אותי השיעור הזה קצת בעניין של של החסידות. אני חושב שיש איזה מין קו דק שצריך לברר אותו בינינו. עד כמה אנחנו לא סוטים. אבל הביטול אני חושב כלפי המגמה.
בוא אנחנו נבדוק, יש כאן חשש כלפי החסידות. שאנחנו לא ניפול לחסידות. חסידות היא דבוקה לאדם. ומקובלים דבוקים לחיבור ביניהם, שחיבור השלם הנכון ביניהם, הם קוראים אותו לרב. כי דרך החיבור הזה, אמנם שהם לא מגלים אותו, זה משם הם ניזונים, משם הם מקבלים. ולשם הם צריכים לעלות מן. זאת אומרת, מי הוא הרב, מה הוא הרב, זה אותה הנקודה שמתגלה בחיבור ביניהם. מתחברים... יכולים להגיע לאותה נקודה, יש להם רב. לא מתחברים, לא מגלים את נקודת החיבור, אין להם רב. זהו. ברור? זהו. אז אין כאן שום יכולת להתבלבל עם החסידות. זהו. אנחנו לא מתייחסים לבן אדם, אנחנו מתייחסים לנקודת החיבור בינינו. בסדר? תדברו את זה, תבררו את זה. רב זה נקרא נקודת החיבור הקבוצה. זאת אומרת, דרגה יותר עליונה מעל הקבוצה. קדימה.
כל החיבור בינינו הוא בתפילה. ורב הוא ההכוונה שלנו איך לקיים אותה. כך שהוא לא יכול להיות חסידות, גם אם נורא תרצה. הוא לא נוכח שם.
ופה צריך להיות הביטול כלפי אותה נקודה שהיא הרב, שהיא נקודת החיבור בינינו, שזה משהו שהוא נמצא, אבל צריך להגיע אליו. זה באמת דבר שהוא מאוד ייחודי בחוכמת הקבלה, שהרב זה איזה כוח שנמצא. צריך להידבק בו דרך ביטול.
בשכל מאוד ברור על מה רב מדבר, וברור שכאילו שאתה שומע את זה שרב זה נקודת הדבקות, ומקובלים אם יש חיבור לרב אז יש רב, אם אין וחיבור ביניהם אין רב, אבל החשש הוא עדיין קיים, כי בכל זאת אנחנו נמצאים פה בעולם הזה, ויש בלבול מאוד גדול. בגלל זה אנחנו צריכים להבין מה הרב שלנו דורש מאיתנו, שהוא דורש את החיבור בינינו, לא דורש את ה... לא יודע, כל המנהגים החיצוניים כלפי האדם שנקרא רב.
לא יודע, רב זה דרגה עליונה של חיבור, זה לא משנה אם זה אדם שהשיג את זה או זה חברים שהשיגו, זה לא משנה, זה צורת ההשפעה. ולא ברור לי בכלל הפחד מחסידות, כי כל האגו שלך מתנגד לזה. אין איזה משהו שאתה מתבטל אליו, איזשהו נחמד וחם שם, איזה משהו שהורג את הטבע שלך. אז זה הפוך לגמרי מצורה של חסידות.
כן, אנחנו חיים פה בהתנהלות כזו שהיא רחוקה מאוד מחסידות מצד אחד. מצד שני, בפנים, בתוך כל אדם ואדם, עדיין יש כאילו פנייה לרב, יש לדמות. מקום בעיניים שלנו, וזה צריך להתפוגג בזה שאנחנו נמשיך ונחפש את החיבור בינינו. שם אנחנו נגלה את הרב, נגלה את כל המקובלים, נגלה את הבורא, אבל הכיוון המגמה היא לשם, לכן לחשוש לא צריך.
אם נשקיע את עצמנו להתחבר ולהתפלל, לרצות לממש את מה שרב רבש בעל הסולם כותבים, אומרים לנו, אז אנחנו נהיה מקובלים ולא חסידים.
כן, צריך לעשות נטילת ידיים לפני שנוגעים לקדושה.
קטע מספר 17, מתוך כתבי רבש כרך ג' התבטלות על דרך הבעל שם טוב. קטע מספר 17. כדי לבטל את הגוף, היה הדרך על ידי סיגופים. ויש אופן שני, שהוא על ידי התבטלות לרב, שזה עניין עשה לך רב, שעניין עשייה מתבארת על ידי כוח, בלי שום שכל. וכמו שעניין הסיגוף מבטל את הגוף, רק על ידי מעשה, ולא בשכל, כמו כן, התבטלות לרב הוא על ידי כוח, ולא בשכל. היינו אפילו במקום שאינו עומד על דעת רבו, הוא מבטל את עצמו. וגם את התורה והעבודה. ובא לרב שידריך אותו. ויש הדרכה בבחינת הכלל, שנקרא אור מקיף, שהוא רק אור שמאיר מבחוץ. וזהו בלי דיבורים. רק על ידי זה שבאים לרב ויושבים לפניו, ויושבים על ידי שולחנו בעת הסעודה או בעת התפילה, ויש בחינה ב' שהוא בחינת פנימיות, וזה דווקא על ידי פה אל פה.
אז יש בהתנהגות בינינו דבר חיצון, פס חיצון של התקשרות ופס הפנימי של התקשרות. כן? לפי הפס החיצון אז גם כן יש כאן עניין לסדר את שיעור, סעודות, כל מיני צורות של קשר, התנהגות, הפצה וכן הלאה, שאנחנו דנים יחד. בחלק מהם אני קובע יותר, בחלק מהם אני בכלל לא נכנס, כי זה לא ענייני ואני לא מבין בזה גם כן. וזה דברים החיצוניים כאלו ששייכים לסדר חיבור או חגים או משהו. מה שאם כן חלק הפנימי, כאן כבר בעיה אחרת, שעד כמה שאנחנו יכולים להיות בהתקשרות, היינו בעולם אחד. כי בעולם הגשמי שאנחנו נמצאים, אז כאן זה קל לקבוע איזה דברים, יחסים. מה שאם כן ברוחניות זה בעיה, אז עד כמה שמגיעים להתקשרות במישור הרוחני, אז שם אנחנו יכולים לדבר ולהיות בהתקשרות הדדית. ואם אין עדיין חיבור, אז מתקשרים בכמה שאפשר. ושוב אני אומר, זה הכל דרך המרכז של הקבוצה. דרך המרכז של הקבוצה. שם זה מקום הקשר. זהו. לכן ברגע שהתחלנו עם עשיריות, התחיל גם כן קצת אחרת היחס בינינו. ועכשיו שהגענו לזה שלמדנו עניין המידות למיניהם, גם כן ההתקרבות יותר מתבצעת. עד שנקווה שנגיע למקום שאנחנו באמת נפגשים יחד, שזה מרכז העשירייה מצד כל הסירייה, וגם כן מגע מצדי. אז צריכים להשתדל גם להיות בהתקרבות החיצונה וגם בהתקרבות הפנימית, עד שמגיעים ללימוד פה אל פה, שזה במסך המשותף. כן.
בעניין פה אל פה, גם מקודם אמרת שתלמיד הוא מי שמשתוקק ללמוד פה אל פה. בתחילת השיעור אמרת
כך. כן.
יש טעם לתאר את זה, לצייר את זה, להשתוקק לזה, לבנות את העדינות של... לא, כלום.
גם לא תמצא שכתוב ממש. זה דברים ש... אי אפשר להסביר. זה... לא, זה אי אפשר לבד. זה עניין של... הרגשה. כן.
יש פה אל פה קודם בין התלמידים, או שזה רק דבר שקורה בין תלמידים לרב?
בין תלמידים לרב. מה רצית, גרשן? נו, מהר.
גם מרכז הקבוצה שאתה מדבר.
ביטוי חיצון...
מרכז הקבוצה זה נקרא שהמטרה חשובה מכל דבר אחר. לכל אחד ואחד. ואז המטרה הזאת המשותפת לכולם היא נעשית למרכז הקבוצה. זה פשוט.
זה פשוט, אבל זה משהו לגמרי אינדיבידואלי. אני יכול...
מה זה אינדיבידואלי? מטרה?
פרטי, כן. אני יכול למדוד את עצמי עד כמה אני עושה עבודה פנימית.
אתה לא יכול למדוד שום דבר. שנייה. זה הכל שטויות. מרגע לרגע זה הכל נהרס.
עוד יותר.
אני מדבר... אבל זה לא חשוב. מרכז הקבוצה זו היא המטרה, מטרת חיי. זהו. ואני כל הזמן עובד על החשיבות שלה. בכל רגע ורגע שהיא תהיה יותר למעלה מכל החיים שלי. כמה שאפשר. כן. וכך זה לכל אחד ואחד, ובזה אנחנו משתווים. רק בזה. זאת אומרת, מה זה בדיוק המטרה? לכל אחד יש ציור משלו. אבל היא יותר חשובה לי מהחיים? כן, כמה שאני מסוגל. ונקודה הזאת שאנחנו מתחילים לחבר אותם, שהיא למעלה מאיתנו, כן? היא כבר מתחילה איכשהו לקבל צוויון. ואז אנחנו גם כן מגיעים למצב שמתחילים לבקש עיצוב שלה מהמאור מחזיר למוטף, שישפיע על זה, שיחבר באמת עיני, כמו שאתה שם שני חתיכות ברזל, ואחר כך אתה עושה הלחמה. אז אנחנו רוצים שההלחמה הזאת תגיע על ידי מאור המחזיר למוטב. קרן האור שתגיע ויעשה חיבור בינינו, שילחים בינינו, כן, אותנו, יחד, לגוף אחד. זה מה שאנחנו רוצים. זהו, דברים האלה אפשר לרצות, אפשר להגיע לזה. ואז כשמתחילים להתחבר ולדרוש מה אור המחזיר למותיו, שם אנחנו נמצאים, שם אנחנו מקבלים את ההרגשה של, של הרמה יותר עליונה, שזה נקרא רב. נו.
שומע, מבין וגם מקבל. רק מה שאני לא מצליח להבין זה, כל מה שתיארת עכשיו זה עבודה של בן אדם, עבודה פנימית של בן אדם. איפה זה מתחבר? יכול להיות שאני אגיע למרכז
החיבור הקבוצה? החיבור נעשה על ידי מאור המחזיר למותיו. אמרתי לך את זה. על חמה נעשית על ידי האור. בסדר? קולה, אליקט אותם. מי? בבקשה.
הרמה העליונה קיימת, היא רק מחכה שנצטרף?
ודאי. כן. כל המדרגות קיימות. בכל המדרגות אנחנו כבר נמצאים. אנחנו רק צריכים לגלות את זה שנמצאים שם.
ובמאמץ עד לבקשה המשותפת, עד להצטרפות.
כן, כן, כן.
מה, איפה אנחנו איתך?
אין קשר. אין קשר. יש קשר גשמי קצת. קצת לימודי, אבל לא רוחני. רוחני זה מסך המשותף, זה נקרא רוחני.
והעליית המן שלך היא רק בדאגה עלינו, כשאנחנו עוד לא מחוברים?
אין ממני עליית מן למעלה, מפני שאני לא מקבל מן מלמטה. ישנה בקשה, אבל היא לא מיוצבת. אין לי חיסרון מכם. אתם צריכים להתקלל בי.
אז אין עליית מן עד שאנחנו לא עושים את החיבור?
לא. עד שאתם לא עושים חיבור, אז אין מי שיבקש. לא קיים. ברוחניות קיים רק אם מתחברים מעל ההבדלים.